מסכת פסחים בדף ד' בראש העמוד. אומרת הגמרא, רב בר אחו דרבי חייא ובר החטא. רב הוא היה בן אחיו של רבי חייא וגם בן אחותו, שאיבו אביו של רב היה אח של רבי חייא, הוא היה האח שלו מאבא. כיסא לקלעתם אמר להם, כאשר הוא עלה לשם רב לארץ ישראל, רב עלה מעירו מבבל לארץ ישראל, ששם היה רבי חייא, אמר לו רבי חייא לרב, היבו קיים? האם היבו אביך הוא קיים? אמר לה, אז אומר לו רב, אמא קיימת. אמר לו בלשון של שאלה, כלומר עד שאתה שואל על אבי, שאל על אמי, שהרי גם היא אחותך. טוב, אמר לה, אומר לו עוד רבי חייא לרב, אמא קיימת? נו, ואמא שלך אחותי, האם היא קיימת? אמר לה, אז הוא אמר לו רב, איבו קיים. מולשון שלה, אבי, האם הוא קיים? הרי הדרך חזרתי חתובה לגביו, ואז הוא מאליו הוא הבין. יש אומרים שבניחות היה משיב לו רב על מי שלא שואל, כדי שיבין מן הכלל. אבל לדעת רש"י, קשה הדבר בעיניו, שהרי רב לא יוציא דבר שקר מפיו. טוב, כאשר הוא שמע את רבי חייא, הבין ששניהם כבר לא נמצאים בעולם. בא לי לשמעי, אז הוא אמר לו לשמשו, חלוץ לי מנעלי, ותחלוץ את המנעלים שלי, כדי שאני אוכל להתאבל על אחי ואחותי, והולך כלי אחריי לבית המרחץ. רצה ללמד הלכה לתלמידים, שאין שמועה רחוקה, שבעל אחר 30 יום נוהגת אלא יום אחד, ומקצת היום ככולו. הוא לא צריך לשבת כל היום כולו. וזה שהוא אמר לו, הוא הולך לי כלי אחרי לבית המרחץ, ולא ימתין עד למחרת, מכאן שמספיק להתאבל שעה אחת ודי. אומרת הגמרא, שמה מנת אלת, למדנו מכאן שלושה דברים ממה שעשה רבי חייא, שלוש הלכות. שמה מנה, למדנו ממנה, אבל עשו בנעילת הסנדל, לכן אמר לו לחלוץ את המנעלים. ושמה מנה, ולמדנו מכאן, שמועה רחוקה, לאחר 30 יום אינה נוהגת אלא יום אחד. ושמה מנה, ולמדנו ממנה, מקצת היום ככולו, כמו שהסברנו, שאחרי שעה כבר אמר לו, הולכת כלי לבית המרחץ. מספר את הגמרא, אהודה אמר, אדם אחד שאמר, דונו דיני. נו, מה הבעיה? בכל דבר שמשא ומתן, שהיה לו עם איזה בן אדם, היה אומר תמיד, בוא לדין. הוא לא היה שומע שום בן אדם, אלא על פי דיין. הכל הולך לפי הדיין. אמרו החכמים, שמה מנה מדן כעתיד. למדנו מכאן שמדן משבט דן הוא בא. לפי, כתוב לגבי שבט דן, בפרשית ממתת זין, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. לכן הוא אומר, הכל תביאו לפני הדיין. ועוד מספר את הגמרא, אהוד אבא כאזיל ואמר, אותו אדם שהיה הולך ואומר, עקף ימה אסיסנה בירתה, אומר על חוף הים, אתקן בירונות. אומר שאומר, אם היו לי פלטין לבנות, לא הייתי קובע אותם אלא שפת הים. ותמיד הוא היה משתבח בשפת הים. או לפירוש נוסף, אומר הרש"י, שבתפילת הגאונים הוא מצא שעל כף ימה הסטענה בירתה פירוש ככה הם משתבח בשפת הים ואומר תמיד, סנאים שעל שפת הים ברושים הם במקומות הסנה. אז הם כמו מה שעל שפת הים, במקום אחר זה כמו ברושים גבוהים. בדקו והשכחו דמי זבולון קעתי, בדקו ומצאו שהוא מזבולון משבט זבולון הוא בא. דכתיב שכתוב בשבט זבולון, זבולון לחוף ימים תשקו, לכן הוא היה משתבח בשפת הים. שואלת הגמרא, חוזרים לעניין של בדיקת החמץ, ואשתא דקיימא לן דלכולי עלמא אוראותא, ועכשיו ש... מוחזק לנו, שלפי שיטתם של כולם, מה שכתוב אור ל-14, הכוונה ערב 14, נקדי והרי בין לרבי יהודה ובין לרבי מאיר חמץ אינו אסור אלא משש שעות ולמעלה. מה שחלקו רבי מאיר ורבי יהודה במשנה, בדין ההרחקה שעשו חכמים לאיסור התורה, חמץ אינו אסור מן התורה בבל יראה ובאכילה, אלא משש שעות של היום, ביום 14, ושעברו שש שעות. אם כן, ונבדוק נבדוק את החמץ בתחילת השש שעות, וקודם האיסור שלו יבער אותו. למה הוא צריך להקדים כל כך מהלילה לבדוק את החמץ? אם אתה אומר שאור יממה, נו, אז אני יכול לתרץ שהכוונה יום זה בשעה השישית. אבל שאתה אומר שאור זה הכוונה ללילה, למה כל כך צריך להתרץ כדי לבדוק את החמץ? וכי תאמר, ואם תאמר, זריזים מקדימים למצוות, נו, אתה יודע למה? כי הזריזים מקדימים. ובכל זאת, נבדוק מצפה, אז נבדוק מהבוקר, שגם אז זה נקרא שהם זריזים, כמו שמצאנו לגבי ברית המילה, ולגבי הזריזות של אברהם, שכתוב בישכם אברהם בבוקר, שלא ימתין עד נצח חמה, אבל הוא לא הפתיק כבר מהלילה. ובברית מילה דכתיב שכתוב ביום השמיני אימול בשר עולתו, ותניה ושמיה בברייתא ביום הקפחת, כל היום כולו קשר למילה, אלא שזריזים מקדימים למצוות, שנאמר וישכם אברהם בבוקר. טוב, אז גם פה נגיד שהכוונה לבוקר. אמר המחמן בר יצחק, אתה יודע למה בודקים את החמץ כבר מהלילה? בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם, שאז כל האנשים נמצאים בבית, הם יכולים, יש להם זמן לבדוק, וטעם נוסף, ואור הנר יפה לבדיקה, אור הנר יפה לבדיקה בלילה, אבל ביום הוא מחשיך. ואם תגיד, נו, אז שיבדוק לאור היום, הוא לא יכול, הרי למדנו שמצוותו דווקא בנר. אמר אביי, אם כך לכם, היצור בה מרבנן, זה היה תלמיד חכם, לליטח ועידנה באורתא דתלסא דנגיע ארדסא. הוא לא יפתח, כוונה, לא יפתח את הזמן שהוא רגיל, לא יתחיל בלימוד. אם הוא קבע זמן לתורה בלילות, לא יתחיל להתעסק בהלכות. בערב של 13 או ל-14. למה? אין ממש חלה שמעת, שמה תמשוך אותו השמועה, ההלכה, ואת להימנוע ממצווה, הוא יבוא להימנע מלעשות את המצווה של בדיקת החמץ. באו מנה, שאלו ממנו מרב נחמן בר יצחק, המזכיר בית לחברו ב-14, זאת אומרת ביום 14 בניסן, על מי לבדוק? על מי יש חובה לבדוק את החמץ? האם על המזכיר לבדוק? למה? דחמירא דידהו, שהחמץ שלו, הרי החמץ שבבית שלו, או דילמה, או שמה על הסוחר לבדוק. ואיסורה ברשותי כעת, שהאיסור ברשותו נמצא. הרי בזמן הפסח, הבית הוא ברשותו. וברשות שלו נמצא חמץ, אז הוא צריך לבדוק את החמץ. עונה גמרא את השמה, בוא ותשמע ראיה ממה שלמדנו, ובא במציע הכסבט. המזכיר בית לחברו. על הסוחר לעשות לו מזוזה. אז מכאן שאתה רואה שדבר שהוא מצווה, מוטלת עליו המצווה. מי שגר בבית הוא זה שצריך לעשות את המצווה. אז כך ממה לגבי בדיקת החמץ. דוחה את זה הגמרא ואומרת, התם שם במקרה הזה, הרי אמר רב משרשיה, מזוזה חובת הדר היא. המזוזה זה חובה למי שגר בבית. למה? מכיוון שהיא שומרת עליו, וכתוב על מזוזות ביתך, זאת אומרת ביתך מלשון פיעתך, שהוא נכנס ויוצא בה. אבל גם בדיקת חמץ היא מדברי חכמים, שאם משום בא לרב בא למצאת, הרי אמרנו שדי אם הוא יעשה ביטול לפי התורה מספיק שהוא מבטל את החמץ. כן? הוא מסיח דעתו ממנו, ועושה אותו כמו אחרי הדערה, ואומר כל חמירה הזה לביתה הדין, כל החמץ נמצא בבית הזה, וכו' וכו'. חמים יצריכו בדיקה. אבל אחר, מה, אבל כאן, מה יהיה הדין? מי צריך לבדוק? אמר להו, אמר להם רב נחמן בר יצחק, תננה, הרי כבר למדנו, המזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר לו מפתחות, חל 14, כל זמן שהוא לא מסר לו את המפתחות של הבית, ואז הגיע 14 בניסן, על המזכיר לבדוק, זה עדיין ברשותו של המזכיר. ואם שמסר לו מפתחות, חל 14, על הסוחר לבדוק, הכל הולך לפי מסירת המפתח, שהוא קניין הסחירות. כן? אם עד שלא מסר המפתח נכנס אל 14, חל חובת הבדיקה על המזכיר, שעדיין הייתה ברשותו, ואף על פי שמצא לו ביום, וחלה חובה עליו. שאלה נוספת, באו מנה, שאלו ממנו רב נחמה בר יצחק, המזכיר בא את חברו ב-14 בניסן, האם חזקתו בדוק, או אין חזקתו בדוק? האם אני אומר שכבר בדקו את הבית מהחמץ? או לא. כיוון שהוא נתן את זה בבוקר בשחרים, האם אנחנו מחזיקים את המזכיר שוודאי בדק אותו אתמול כמו מצוות חכמים, או שהוא לא בדק אותו אתמול? שואלת הגמרא, למה היא נפקה מנה, למה יוצא מזה לשאלה? ומה בעיה? תשאל אותו את המזכיר, האם הוא בדק או לא בדק? אלא עומד הגמרא, דלית אליה ולשיולה, שהוא לא נמצא המזכיר הזה כדי לשאול אותו. אז מה הבעיה פה? האם אנחנו מטריכים את הסוחר הזה לבדוק מספק או לא? להטרוך אליה, להטריח אותו את זה הסוחר, מה עדים? אמר להו, אמר להם רב נחמן בר יצחק, תניתו, הרי כבר למדתם את זה, בירושלים נפסחים פרק א' הלכה א', הכל נאמנים על ביאור חמץ. כן? כל האנשים נאמנים להעיד ב-14 שבדקו הבעלים שלו, בדקו את החמץ מאתמול. אפילו נשים, אפילו עבדים, אפילו קטנים. מה הטעם מהם? מה הטעם שהם נאמנים? הרי הם לא בני עדות הם. האם לא משום שבלי האמירה שלהם, גם אנחנו מחזיקים את הבית כבדוק, שוודאי הוא לא עבר אותו אדם מדברי חכמים, ואפילו אם העם הארץ לשאר הדברים, לעניין בדיקה אנחנו מחשיבים אותו שהוא כן בדק, שכולם זריזים בבדיקת חמץ. אז זה מה שאומרת הגמרא, לא משום בחזקתו בדוק, האם לא משום שאנחנו אומרים שוודאי שהבית הזה מוחזק כבית בדוק מן החמץ, וכסבא שהוא סובר אותו התנה, הכל חברים הם אצל בדיקת חמץ, ואפילו עם הארץ, דבר שהוא מוחזק חבר, אנחנו מחזיקים שלא עבר הזמן עד שהוא עשה אותו, אז ודאי ודאי שהוא בדק את החמץ. בטניה ששנויה בבריתא בפסחים ט' עמוד א', חבר שמת, חבר, אדם שנאמן על המעשות, והוא מת, והניח מגורה מלאה פירות, והניח סל מלאה פירות, אפילו מהם בני יומה, שמתמרחו, אתה היום מרוח הקרי באותו יום, הרי הם בחזקת מתוקנים, שוודאי לא יצא מתחת ידו, עד שגמר את המצווה של המעשרות. אפילו הם בני יומה, אפילו מביא אותם באותו יום שהוא מת, הרי הם בחזקת מתוקנים. אם כן, כאן במקרה שלנו גם, כיוון שגם עמי הארץ הם חברים על עניין הבדיקה, אז חזקתם שהם בדקו את החמץ. שואלת הגמרא, וממה אתה מוכיח את זאת? שזה ששנינו נאמנים, הטעם הוא משום שכולם חברים אצל בדיקה. אולי נאמר שעמי הארץ הם לא חברים, לא נאמנים על בדיקה. והטעם משום שאומרים, אלה אנחנו ראינו שבדקו. דילמה שהנאה אחת משום דקה והנאה שמה שונה כאן משום שהם אומרים אלה שאומרים שהם בדקו, אבל לגבי הבית לא אומרים שחזקתו שהוא בנו, אלא הם כבר שהם בפירוש אמרו שהם בדקו. דוחה את זה הגמרא, אתו אמירה דענה מידי מששה ידבה, האם האמירה של אלה זה דבר שיש בו ממש? הרי הם לא נאמנים, כל הנאמנות של אל זה בגלל החזקה, חזקה שזה בדוק. אלא מי? אלא מה נאמר? בחזקתו בדוק, לכן הם נאמנים. לפי זה, היי, זה שכתוב הכל נאמנים, זה לא הלשון הנכונה, אלא כל הבתים וחזקת בדוקים בארבעה עשר מבעל. אולי צריך לתלות את זה באמירה שלהם, אלא צריך להגיד כל הבתים וחזקת בדוקים בארבעה עשר. וכך גמרא ואומרת, אלא מאי, אלא מה נאמר? משום אמירה דענה, משום האמירה של אלה שאומרים שהם בדקו, עלה אמרי ענה, לא, הרי אם הם לא אמרו אלה, לא, אנחנו לא אומרים שהבית הזה בדוק. ולפי זה תפשוט מנד אין חזקתו בדוק. אם כן תלמד מכאן שלא אומרים שהבית הזה בדוק, אלא אם כן בא אדם ואומר שהוא בדק. תוכל אמרה ואומרת לו, לעולם אין מה לחזקתו בדוק. באמת אני אגיד לך שבית ביום 14 בניסן, חזקה שבדקו אותו מהחמץ. ואחר במאי עסקינן, וכאן במאי אנחנו עוסקים, זה מוחזק לנו ולא בדק. ולהפך, שמוחזק לנו, שבעל הבית הזה לא בדק. וכאמרי ענה בדקינה, ואמרו אלה, האלה שלא מקבלים את העיבוד שלהם, אנשים, הקטנים, בדקנו אותו. אז מה הוא בעצם, מה הוא שתאמר, לה להנינו רבנן, לא יאמינו להם חכמים, כי לא מקבלים את העדויות שלהם. עוד הבא כמה שמעלן, אחרי בא להשמיע לנו, כיוון בבדיקת חמץ מדרבננו, שבדיקת חמץ רק מדברי חכמים, שהרי לפי התורה, זה מדאורייתא בביטול בעלמא סגילא, בביטול בלבד די לו, מספיק שהיה מבטל את החמץ בליבו ודיו. לכן האמינו רבנן בדרבנן, האמינו לו חכמים בדבר שהוא מדברי חכמים. הם הצריכו בדיקה והם יצאו לסמוך שהם אומרים שהם בטלו. ממשיכה הגמרא, היא בעיה להו, נשאלה להם לחכמים שאלה, המזכיר בית לחברו בחזקת בדוק. כן? הוא הזכיר את הבית לחברו לזמן הפסח, בחזקה שהוא בדוק חמץ. הוא מצאו שאינו בדוק. מה הוא? הסוחר בא, רואה שהבית לא בדוק. מה הדין? מהווה כמקח טעות או לא? האם יש פה מקח טעות? ואם בא הסוחר לחזור בו ולומר לא כך סחרתי, ואין התנאי שלנו קיים, האם הוא יכול לחזור בו? או לא? אומרת הגמרא, אתה שמע בו ותשמע תשובה לשאלה, גם הרבי, גם אם בעיה בהצעה דליה ואגרא ובטאו, לא נצריכה לומר באותו מקום שלא נותנים שכר, כדי לבדוק, ובודקים, כן? מקום שלא נותנים שכר לאחרים ולבדוק, אלא כל איש ואיש בודק את ביתו, שלא יכול לומר, זה מקח טעות, ואם הייתי יודע שהוא לא בדוק, לא הייתי סוחר אותו, שוודאי נוח לו לאדם שעשו מצווה בגופו, וגם אם היה יודע שלא בדק, לא היה מניחו. וניחה לאינש לקיום במצווה בגופה, שנוח לו לאדם לקיים מצווה בגופו, אלא אפילו באטרד יעבי אגרא ובטאו, אלא אפילו במקום שנותנים שכר ובודקים, שנוהגים כל בני העיר לזכור, בודקים כל איש בביתו, שעכשיו יש פה חיסרון כיס, אפילו כך אם הוא ידע בו מאתמו שהוא לא בדוק, לא היה חוזר בו, כבר שנוח לו. וניחא ליה לאינש לקיים מצווה בממונה, שנוח לו לאדם לקיים מצווה בממונו, לכן זה לא נקרא מקח טעות. תנא תם, שנינו שם במשנה בפסחים י"א בהמשך, רבי מאיר אומר, אוכלים כל חמש, נותר לאכול את החמץ כל השעה החמישית מהבוקר, ושורפים בתחילת שש, ושורפים את החמץ בתחילת השעה השישית, והוא לא ימתין עד השעה, תחילת שעה השביעית, שכבר זה אסור מן התורה, ושאדם יכול לטעות בשעות. רבי יהודה אומר, אוכלים כל ארבע, אדם תורה יותר מכאן, צריך להתרחק מהאווירה יותר, לא יאכל בסוף ארבע ולמעלה, כבר מהשעה הרביעית כבר יכול לאכול כל ארבע, ותולין כל חמש. תולין הכוונה לא אוכלים ולא שורפים, אין צריך לשרוף, מהשעה החמישית, אז הוא מאכיל לבהמתו כל השעה החמישית, אבל הוא לא יאכל. ושורפים בתחילת שש, צריכים לשרוף את החמץ בתחילה השעה השישית. שואלת הגמרא, זה כולי עלמא, מי החמץ משש שעות או למעלה אסור מנלן? אומרת הגמרא, לדעת כולם, מכל מקום, חמץ מהשעה השישית ומעלה אסור באכילה, מנין לנו זה? מאיפה לומדים את הדין הזה? שמהתורה אסור לאכול מהשעה השישית. אמר אביי, תראה כי ראה כתיבה. אמר אביי, שני פסוקים כתובים. כתיב, פסוק אחד כתוב בו שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם. מכאן אני לומד, שמשך שבעה ימים אסור שהחמץ יהיה מצוי בבית של האדם. וכתיב וכתוב, אך ביום הראשון תשפיטו שעור מבתיכם. אז רק ביום הראשון משביטים את השעור. שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם, אפילו שעה אחת בתוך השבעה ימים, אסור שיהיה. פסוק שני אומר, אך ביום הראשון תשפיטו. שעה או שעה אחת, הכיצד, איך זה... שני הפסוקים האלה מסתדרים אחד עם השני, ואת הגמרא לרבות 14 לביאו הכוכח, זה מה שכתבה הראשון, ראשון קודם לכל שבעה, דהיינו 14, שואלת הגמרא, ואמה ואמו, שאולי הפירוש הוא לרבות לילה 15 לביאור, שלא ימתין עד הבוקר, אלא אך בכניסת יום הראשון נהיה תשביטו, שאם נשבעת ימים, הייתי אומר ימים כן, אבל לילות לא. זה סך כדעת החמינה, שיעלה על דעתך לומר, ימים כתיב, כתוב ימים, מדייק ימים, אין, ימים כן, לילות לא. אז דווקא ביום, זה בעיית החמץ, לילה לא. לכן בא פסוק ביום הראשון, כמש מעלה, בא להשמיע לנו, אפילו לילות, גם צריכים לבאר את החמץ. דוחה הגמרא, אולי צריך ל... לא היה צריך, זה לא היה צריך ללמוד את זה מהפסוקים. למה? זה ההתקש, שהרי היה פה, הייתה פה השוואה, השבתת שאור לאכילת חמץ. משעה שהזירה התורה שלא לאכול חמץ, צוותה גם להשפיט את השאור, שכתוב שאור להם מתן ותכן כי כל אוכל חמץ וכו'. ואכילת חמץ לאכילת מצה, משעה שחייב לאכול מצה, הזירה התורה שלא לאכול חמץ, שכתוב כל מחמצת לא תאכלו, וכל מושכותיכם תאכלו מצות, וכתוב בערב תאכלו מצות. מכאן שזמן אכילת מצה ואיסור חמץ והשבתה את השאור משכה שכה. עכשיו נפרט את זה. השבתה שאור לאכילת חמץ, מאיפה למדנו דכתיב שכתוב שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם כי כל אוכל מחמצת ונחרטה, ואכילת חמץ לאכילת מצה ושרטה דכתיב שכתוב כל מחמצת ותאכלו כל מושכותיכם תאכלו מצות. זה גומר וכתיב ב, וכתוב בה במצה בערב תאכלו מצות. שואלת הגמרא, ואמה, אולי ואמו, לרבות ליל 14 לביאור, שזה בא לרבות את ליל 14, צריך לבאר את החמץ מהבית, בליל 14, זוכה הגמרא ואומרת לו, ביום כתיב. שואלת הגמרא, ואמה מצפרה, אמו, שמה הכוונה בבוקר? כבר מהבוקר של 14 צריך לבאר את החמץ. ואתה אמרה, אך חילק, לא, כתוב בפסוק, אך ביום הראשון, בא למעט, לא כל היום, אלא חלק מן היום. אז חלק מהיום עד השעה השישית לא חייב, והשעה השישית חייב. אז מקצת היום מותר ומקצתו אסור. עד כאן הגמרא דף דלת. הלכה למעשה, אור ההלכה על דף דלת. אדם שמזכיר בית בערב פסח, חזקת שהוא בדוק, ובסוף התברר שהוא לא בדוק, זה לא בכך טעות, זה הסוחר צריך לבדוק. וגם זה במקום שנותנים שכר על הבדיקה. כיוון שאדם רוצה שיעשו מצווה בגופו או בממונו. אם הזכיר אדם והזכיר בית לחברו ביום 14 בניסן, חזקה שלא שהוא בדוק. ומספיק שהסוחר מבטל את חמץ בבית. אם אדם שהיה מקפיד על המעשרות, ומת, והיה לו מחסן מלא של פירות. אפילו זה היו בני יומן, שהגיעו באותו יום שהוא מת, הם בחזקת מאוסרים. שחזקה על חבר שהוא לא מוציא מתחת ידו, דבר שהוא לא מתוקן. אדם שמזכיר בית לחברו, מי חייב לבדוק חמץ ביום 14, אם הוא מסר את המפתחות לסוחר, קודם לאור 14, אז הסוחר צריך לבדוק. ואם אחרי אור 14, אז החובה לבדוק היא על המזכיר. כמו כן, אגבי הסוחר לגבי המזוזה. אדם ששכר בית מחברו, הסוחר צריך לעשות מזוזה. כיוון שהמזוזה היא חובה על מי שנמצא בבית, כי המזוזה שומרת על מי שגר בבית. עד כאן הדף היומי, שלום וכל טוב.